אנחנו בפרק כ"ח, עמוד ל"ה, ואנחנו היום נשלים את הלימוד. אבל קודם כל נקדים הקדמה קצרה במה אנחנו בעצם עסוקים. אז הפרקים האלה, מפרק כ"ו, האדמו"ר הזקן מלמד אותנו איך צריכים ואיך אפשר להיות בשמחה, למרות כל מיני מצבים שונים שעוברים עלינו. בפרק כ"ז, האדמו"ר הזקן הסביר לנו איך צריכים להיות בשמחה למרות שיש לאדם מחשבות, רצונות לא טובים, שזה מדכא אותו. אז איך לגשת לאותן מחשבות ורצונות לא טובים בתוכו בצורה נכונה, וזה עסקנו בהרחבה בפרק כ"ז. בפרק כ"ח, שאותו אנחנו נמצאים בו, האדמו"ר הזקן מסביר איך צריכים להתמודד עם אותן מחשבות לא טובות שמטרידות אותו, את האדם, בזמן שהוא נמצא לכאורה בתהליך של התעלות. שהוא נמצא בתהליך, לדוגמה, עיקר הפרק עושה כאן, האדם נמצא בתפילה, הוא מתפלל. תהליך של תפילה זה תהליך של התעלות פנימית, עמידה לפני הבורא, ואז תוך כדי אותה תפילה מטרידים אותו כל מיני מחשבות זרות שמפריעות לו. מה עושים איתם? ואחד התחושות שמתלוות לאותן מחשבות זו תחושה שבעצם אם בזמן שאני מתפלל עולים לי כאלה מחשבות, אז התפילה שלי לא שווה כלום. אין לה שום ערך. זו מחשבה שמתלווה לאותה... זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא במצב שמנסה להתפלל, להתעלות, ומטרידים אותי אותה מחשבות זרות, זה אומר שבעצם אני לא מתפלל, אני לא בעצם לא עושה כלום. עכשיו אנחנו, פה האדמו"ר הזקן עוסק בתפילה. אבל אנחנו נרחיב את הרעיון הזה לפחות לפני שנראה את התהליך שהרבי מסביר לנו כאן. אני רוצה שנרחיב את הרעיון הזה שבעצם נובע מתוך מה שהרבי כאן מלמד אותנו בתחומים נוספים. הרבה פעמים אדם שהוא מתחיל להתקדם, להתקרב, להתעלות, מתחיל להרגיש רצונות, פועל על פי זה, רצונות נעלים יותר, להתקרב, אז באים לו, דווקא במצב הזה של ההתעלות, באים לו כל מיני מחשבות מפריעות, קודם מחשבות הופכיות, הפוך ממה שהוא עושה. ואז גם כן, גם על המצב הזה, שהוא לא רק תפילה, אלא כל תהליך של התקרבות, יכולים לבוא לאדם מחשבות. אם ככה אני חושב, סימן שכל מה שאני מתקרב וכל מה שאני עושה, זה לא שווה כלום. כל ההתקרבות שלי, כל הרצון שלי להיות יותר טוב, הוא לא שווה כלום, כי הנה עכשיו באים לי אותן מחשבות שסותרות. אבל בין אם זה בזמן תפילה, בין אם זה בזמן אחר, הרבי רוצה להסביר לנו כאן בפרק שלפנינו איך מתמודדים עם אותן מחשבות. אותן מחשבות שמטרידות אותן. הנקודה שהרבי מסביר לנו שההתמודדות היא במצב הזה, זה הסחת דעת. להשאיר את זה מאחורה. להתעלם מהם ולהמשיך הלאה. ולהמשיך הלאה בשמחה יותר גדולה אפילו. זאת אומרת, כל התקרבות, כל תהליך של תפילה מחייב שמחה. אז הרבי כאן מסביר שאתה צריך להמשיך הלאה ועוד בשמחה יותר גדולה, בחדווה יתרה בלשון של הרבי, מתוך, בניגוד למה שמצופה ממך, כי אתה אומר, רגע, אם אני מתקדם ומתפלל ועולים מכאלה מחשבות, אז למה אני יכול להיות שמח? זה... אומר הרבי, לא. אתה צריך להמשיך הלאה מתוך שמחה, להשאיר את כל המחשבות מאחורה, מתוך אותה ידיעה שתוך כדי תהליך של התקדמות ותפילה, תוך כדי תהליך של התאמצות, ממילא באים הפרעות. והרבי מסביר לנו כאן את אותו עיקרון שהוא הסביר לנו מתחילת הספר, שיש לאדם שני נפשות. נפש אלוקית ונפש בהמית. יש לאדם שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. כל תהליך ההתקדמות, ההתקרבות, התפילה, כל המחשבות הטובות, נובעות מהנפש האלוקית. כל אותם דברים מטרידים, מפריעים. אז כל התהליך של המחשבות הטובות של התפילה, זה מחשבות שבאות מהנפש האלוקית. כל המחשבות התורדות, הנמוכות יותר, באות מהנפש הבהמית. אומר הרבי, אם הייתה לך נפש אחת, אז באמת היית צריך להיות עצוב בזה שאתה מנסה להתעסק במשהו אחד, וזה לא הולך, אתה רוצה להתפלל, ובאים מחשבות שמפריעות. כי מה זה אומר? שאותה נפש עכשיו לא נמצאת איפה שהיא צריכה להיות. אבל אם, כיוון שבזמן התפילה, יש כאן בעצם תהליך שנובע משני מקורות, הנפש האלוקית מתאמצת להתפלל, ואילו הנפש הבהמית מפריעה לה. ויותר מזה אומר פה הרבי כלל, בדרך כלל, כמה שהנפש האלוקית, כמה שהצד הנעלה שבך, ינסה להתאמץ יותר ולהתחזק ולהתגלות יותר, ככה באותו זמן הנפש הבהמית תפריע לך יותר. כמו אנשים שנאבקים, הרבי כאן אומר, דרך שנאבקים, כשאחד מתאמץ, השני מתאמץ יותר. אז לכן, כשאתה מנסה להתגבר בתפילה, באותו זמן, ממילא, יש גם את ההתגברות של הנפש הבהמית, ולכן אתה לא צריך להתעצב מדוע באים מטרדות. אתה צריך עוד יותר להשיח את הדעת, ולהתרכז באותו צד, מתוך שמחה, להתרכז במה שאתה בעצם צריך לעשות. זה בעצם העיקרון כאן, שרבי כאן אומר, אחרי זה שלב נוסף, שרבי מסביר לנו מה עושים, שבזה עוד לא נגענו בכלל, מה עושים כאשר אתה לא מסוגל להשיח את הדעת. שאתה לא מסוגל להמשיך הלאה, מה עושים אז? אבל קודם כל נקרא את השלב הראשון, שאותו כבר קראנו פעם קודמת, ואנחנו רק נחזור על הדברים פה בפנים, נראה את הדברים בלשון של הרבי, ואחרי זה נתמקד בשלב השני. אז אנחנו נמצאים בעמוד למד ה', פרק חף ח'. ואפילו אם נופלים לו אירועי תאוות ושאר מחשבות זרות, בשעת העבודה בתורה או בתפילה, ובואו נשים לב פה בלשון, מה שנופל לו זה אירועי מחשבות זרות שמפריעות לתפילה, אבל גם מחשבות שליליות ממש, שוודאי מפריעים לו. הנה הוא עכשיו הולך להתפלל, ובאותו זמן נופלים לו אירועי תאוות, כל מיני מחשבות שליליות ממש, שזה לכאורה מוכיח לו שמשהו עושה לו שווה כלום. אם אני הולך להתפלל וכאלה מחשבות נופלות עליי, אז מה זה בעצם אומר? איפה אני נמצא? אומר הרבי כך, ואפילו אם נופלים לו אירועי תאוות ושאר מחשבות זרות, בשעת העבודה בתורה או בתפילה בכוונה, אל ישית לב אליהם, אלא ישיח דעתו מהם כרגע. שלא יתרגש מהם, לא ידאג מהם, לא יתעסק איתם, פשוט ישיר אותם מאחור וימשיך הלאה. שאנחנו צריכים להבין שההיצה כאן שהרבי אומר, השחת הדעת, ישיח דעתו מהם, זה בעצם השלילה הכי גדולה של אותן מחשבות. וזה אתה שולל אותן. כי ברגע שאתה נבהל מהם, איך הם באים? ברגע שאתה מתחיל להתעסק איתם, אפילו ברגע שאתה מתחיל להילחם איתם, אני לא רוצה אותם, למה הם באים? אני רוצה להילחם איתם. בתוך כדי אותו תהליך, אתה בעצם מגדיל ומעצים את אותם מחשבות. מדוע? אתה בעצם נותן להם מקום בתוך התודעה שלך. אתה מתעסק איתם, אתה מחשיב אותם, אתה נותן להם מקום, וברגע שאתה נותן להם מקום, הם נהיים יותר ויותר גדולים. לכן, הדרך לשלול אותם, זה פשוט להתעלם מהם. אין דבר, אין חוויה יותר עמוקה של שלילה, לשלול משהו, יותר מאשר התעלמות. כשאתה מתעלם ממישהו, אתה שללת אותו לגמרי. כשאתה מתעלם מהמחשבות הלא טובות, וזה אתה בעצם מראה שהם חסרי מציאות, שתגבר חלום, אתה משאיר אותם מאחור ומתעלם מהם. זה בעצם ההיצעה שרבי כאן נותן. השכה דעת והתעלמות. להמשיך הלאה. עכשיו אנחנו, כמו שדיברנו על זה פעם קודם, אני רק אקרא את זה שוב, יש עצה שכתובה בספרים שנקרא העלאת המידות, והרבי שולל אותה פה. בואו נראה את זה בלשון של הרבי. וגם על יהיה שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה, כנודע, כי לא נאמרו דברים מהם אלא לצדיקים, שהם נופלים מהם מחשבות זרות שלהם, כי משל אחרים. אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלה הוא למעלה, והוא עצמו מקושר למטה. אומר הרבי כאן, אל תתעסק בהעלאת המידות, כי זה נאמר אצל צדיקים. אתה, המחשבה הזרה היא חלק ממך. זה החלק של הרע שבך, זה הנפש הבהמית שלך. לכן אתה עכשיו, כשאתה חושב אותה, אתה לא יכול להעלות אותה. אתה צריך מה? לדחות, לסור ממנה, לסור מאותו רבד נמוך שבתור הרע, שזאת הנפש בהמית. לדחות את זה, ואיך אתה דוחה, איך אתה כופה את אותה מחשבה? כמו שהסברנו על בין ההתעלמות. אבל אף על פי כן, למרות שזה שלך, וזה מהנפש הבהמית שלך, ואתה לא יכול להעלות את זה, אתה יכול רק לדחות את זה ולקפות את זה, אך אף על פי כן אל ייפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצב מבזה בשעת העבודה, שצריך להיות בשמחה רבה. אומר רבי, אבל אל תיתן את הטעות הנפשית שבה אנחנו בעצם עסוקים, להיות עצוב ומבזה בגלל שבאים המחשבות האלה. זאת אומרת, זו אותה תחושה פנימית שאומרת לך, שאתה אומר לעצמך, מה אני שווה, מה כבר העבודה שלי שווה? מה אני שווה? דברנו בפרק הקודם, כשאדם כשנופלים לו מחשבות, סתם ככה, הוא אומר, איך אני כמן, נהיה עצוב, איך אני כזה? מה אני שווה כשעולים לי כאלה מחשבות, כאלה רצונות? אז רבי הסביר, לא, אתה תהיה שמח שהם עולים בך, ואתה עושה את העבודה. אפילו, אומר לנו פה רבי בפרק הזה, אפילו אם זה זמן התפילה, או בזמן של התעלות פנימית, כמו שהסברנו, עולים לך אותם מחשבות, אל תהיה עצוב מזה. אל תהיה עצב, אל תהיה מבזה. בזה פירושו, מבזה את עצמך. אל תבזה את עצמך. תקטיל את ערכך בעיני עצמך, בגלל שעולים לך כאלה מחשבות, שזה כמובן תופעה מאוד טבעית, העצבות והנבזות הפנימית הזאת, שאתה מבזה את עצמך, זה תופעה מאוד מאוד פנימית לאדם רגיש. כשאדם רוצה להיות, אדם לא רוצה להיות טוב, אז לא אכפת לו מה עולה בתוכו. שיעלה בתוכו כל מה שנמצא עם העמקים הכי נמוכים, זה לא מטריד אותו, כי הוא... אבל אדם שרוצה התעלות, אדם שרוצה להיות אחר, אדם שרוצה לחשוף קרבה, וכשעולים בתוכו אותן מחשבות נמוכות, זה בהחלט מעציב אותו, באופן טבעי. לכן הרבי כאן מדבר, כי פתאום מתחיל להרגיש, לא עשיתי כלום, לא התקדמתי כלום. אם אני, כשאני מתפלל, עולים לי כאלה דמיונות שליליים, אז מה, איפה אני נמצא בכלל? אומר הרבי לו, אל תהיה עצוב מזה. ואל תבזה אפילו את עצמך, אל תהיה מבזה. אדרבה. אל תייצב מבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה, אלא אדרבה. מה אדרבה? התחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתרה, בסומו הליבור, כי נפילת המחשבה הזרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי, העושה מלחמה בבינונים, הנפש האלוקית שבו. אומר הרבי, מה אתה כן צריך לעשות? להמשיך להשיך דעת, להמשיך להתפלל, להמשיך להתפלל בשמחה, כי שמחה תמיד תפילה קשורה עם שמחה, עבודת השם צריכה להיות עם שמחה, תחת אשר לא עבדת, כמו שלמדנו כאן בפרק הבא, ואת השם לוקח בשמחה וטוב לבב, אתה צריך לעבוד מתוך שמחה, צריך להיות בשמחה, להמשיך להתפלל רק בשמחה, למרות שעולים לך המחשבות האלה, אומר הרבי, לא סתם שמחה, שמחה יתרה. מה זאת אומרת שמחה יתרה? שאתה בעצם צריך, המחשבות הלא טובות שעולות לך, צריכות לעודד אותך לשמוח עוד יותר. כל תפילה צריכה להיות בשמחה. אבל תפילה שאתה מוטרד עם מחשבות נמוכות, היא עצמה צריכה להיות תפילה שצריכה, אתה צריך להיות שמח עוד יותר אפילו משמחה רגיל, מתפילה רגילה. למה עוד יותר? אולי קצת פחות, כי יש את המחשבות האלה. למה? בסדר, אני צריך להמשיך הלאה, צריך להיות שמח הלאה. אבל למה להיות שמח עוד יותר, שמחה יתרה, מזה שעולים לי המחשבות האלה? מסביר הרבי, מה הסיבה לזה? מה הסיבה לזה? כי נפילת, אני קורא שם שלוש עברות אחרות שקראנו, כי נפילת המחשבה הזרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי. העושה מלחמה בבינוני נפש האלוקית שבו. מאיפה בעצם באה המחשבה הזרה הזאת? מהנפש הבהמית שלך. יש בך נפש בהמית שנמצאת בחלל השמאלי שבלב, ומשם באים המחשבות הלא טובות, התאוות. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד שכשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. אומר הרבי, כיוון שאתה מתגבר, האויב, הנפש הבהמית גם היא מתגבר, כי זה הדרך. כשיש מאבק, הרי בתוכך יש בעצם מאבק בין הצד האלוקי, הנעלה שבך, לבין הצד הבהמי. אז כשאתה מתפלל, ובאים לך כל המחשבות הלא טובות, זה מה זה מראה? שאתה עכשיו בעצם, הנפש האלוקית היא פעילה כאן, היא מתעוררת, היא מתגברת. לכן יש הפרעות. ולכן אמרנו, זה כלל גדול שהרבי כאן אומר, לגבי כל נושא של התקרבות, כל נושא של עשייה הטוב. כשאתה מתחיל לעשות טוב ובאים לו ההפרעות, שלא יחשוב על סימן שאני לא עושה טוב. אלא לדעת שכיוון שהוא עושה טוב, כיוון שהצד האלוקי מתגבר כרגע, ממילא דרך הנאבקים, שאתה עכשיו מגלה צד אחד שבך, הצד השני מפריע. ובדרך כלל כמה שהאדם מתקדם יותר, באים להפרעות היותר גדולות, כדי שהוא יוכל להמשיך הלאה, כדי שהוא יוכל להתעלם מהם. כי אם הוא לא היה באמת מתקדם, היו מופיעים כל אותם הפרעות, הוא היה יושב, הרע היה שקט על שמריו, כי גם הטוב, שוקט על שמרה ולא בהתקדמות. אבל כשהטוב בתנועה של התקדמות, גם הרע, הנפש הבהמית שבתוכך, מתגברת ומתעצמת. ולכן אומר הרבי, הוא נראה את זה בלשון שלו, כשהנפש האלוהית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. וזה בעצם הסיבה שאתה צריך להיות בשמחה יתרה, כי אתה בעצם, ההפרעות זה ההוכחה שאתה עושה טוב. ההפרעות זה הוכחה שהצד האלוקי מתחזק. כי אם הצד האלוקי לא היה מתחזק, אם איך שהאלוקית הייתה לא מתאמצת, גם לא היו כל כך הפרעות. אז לכן אתה צריך להמשיך להתעסק במה שאתה עושה, בהתאמצות של הנפש האלוקית, ביתר סדר, ביתר עוז, יותר בשמחה, מתוך ידיעה שההפרעות הן רק הוכחה שאתה עושה טוב. ממשיך רבי ואומר הלאה, ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה, מכלל שאין תפילתם כלום, כאילו התפלל כראוי ונכון, לא היו נופלים במחשבות זרות. זאת אומרת, העולם טועים בהתייחסות למחשבות הלא טובות האלה. העולם הכוונה, התפיסה הפשוטה, שמקובל אצל אנשים, זה אומרים שזאת ההוכחה שאני לא עשיתי כלום. אם אני ניגש להתפלל, ומתחיל להתאמץ, ועולים לי כאלה דמיונות שקריים, זה ההוכחה שלא עשיתי כלום. אומר אבי, זה טעות. טעות של מה שחושבים. ומתי הטעות הזאת הייתה נכונה? מתי הגישה הזאת הייתה בעצם נכונה, היא לא הייתה טעות? אומר אבי, והאמת היה כדבריהם, מתי זה באמת זה היה ככה? האמת הייתה כדבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת, והיא המחשבת ומערערת המחשבות הזרות. אם הייתה לך נפש אחת, שהיא זאת שמתפללת, והיא גם שחושבת את המחשבות הזרות, אז מה זה בעצם אומר? שאתה לא התפללת. כי או זה או זה, זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, זה ההוכחה שאתה בעצם לא עשית כלום. אבל זה כל זה נכון היה אם הייתה לך רק נפש אחת. אומר רבי, אבל באמת לאמיתו, זאת אומרת, האמת המוחלטת, באמת לאמיתו, אין שתי נפשות המלחמות זו עם זו במוחו של אדם. וכל אחת חפצה ורצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. וכל אירועי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית, וכל מי לדעלמה מנפש הבהמית, רק שהאלוהית מלובשת בה. אומר רבי, האמת לאמיתתה, שאתה צריך להבין ששני, זה יש שם כאן שני מקורות בתוכך. הרצון להיות טוב, להרער, להתפלל, להרער במחשבות של יראת שמיים, כל זה בא מהנפש האלוקית. זאת אומרת, מאיפה זה בא? מהצד הנעלה, האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן בך. כל אותן תאוות, מחשבות אגואיסטיות, כל אותן מחשבות נמוכות, כל זה בא מהנפש הבהמית. זאת אומרת, שבתוכך בעצם, האדם הוא לא אחד בתוכו. בתוכו יש לו את הצד האלוקי שבו, ששואף כלפי מעלה, ואת הצד הבהמי, שמוריד אותו כלפי מטה. עכשיו, כיוון שאתה לא אחד, יש לך גם נפש אלוקית וגם נפש בהמי, ממנה אתה צריך לזהות נכון שהתפילה מאיפה היא באה, התפילה באה מההתגברות של הנפש האלוקית. אבל כיוון שהנפש האלוקית מתגברת, אז גם מתעוררת הנפש הבהמית ונסה להפריע לה. ולכן, האדם צריך לא להיבהל מההתגברות, להישאר שמח, להתעלם מאותה התגברות של הנפש הבהמית, להמשיך לעשות את שלו בשמחה, ובזה הוא מקטין את עוצמתה, ומחזק את הטוב. ממשיך רבי אומר הלאה, אני אסביר. טוב, לגבי השאלה כאן, ראינו פה שהנפש האלוקית מתפללת והנפש הבהמית מפריעה לה, והשאלה היא מי זה האדם שבוחר כאן שצריך להתעלם מהנפש הבהמית להגביר את הנפש האלוקית. התשובה לזה בתחילה בעמוד 28 בתניא, בתחילת פרק י' כתוב כך, והנה, בתחילת פרק י' עמוד 28, והנה, כשהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבהמית עד שמגרש ומבאר את הרע שבה מהחלל השמאלי וכו'. יש שם כאן תהליך שהרבי כאן מתאר אותו, אבל הרבי כאן משתמש במי ששם לב בשלושה מונחים באותו משפט. האדם, שהוא מגביר את נפשו האלוקית, סימן שנפשו האלוקית זה לא האדם, הוא מגביר, האדם מגביר את נפשו האלוקית, והוא נלחם, הוא מגרש את מה, או את מה, את הנפש הבהמית. אז הרבי הצמח צדק, בהגאות שלו לספר התניה על המשפט הזה, שבעצם עומדת גם היא התשובה לשאלה שלנו, הוא אומר שהאדם זאת הנפש השכלית. יש בתוך האדם שלוש נפשות. הנפש האלוקית שעיקרה התנועה כלפי מעלה, קרבת אלוקים. הנפש הבהמית שעיקרה הישות שמושכת אותו למטה. האדם זה בעצם הנפש השכלית, שהנפש השכלית היא לא הנפש האלוקית, היא גם לא הנפש הבהמית, היא כמו ניטרלית, היא אובייקטיבית. שם האדם מרגיש את עצמו, לא בנטייה כלפי מעלה, ולא בנטייה כלפי מטה. זה לא הנפש הבהמית שמושכת אותו לתאוות ולמידות רעות, וזה גם לא הנפש האלוקית שמושכת אותו כלפי מעלה. הנפש השכלית היא האמצע. והאמצע זה הנפש השכלית, היא בעצם האדם הבוחר. אותו דבר גם בנושא שלנו. האדם המתפלל, כשאדם ניגש להתפלל, בעצם ניגש עם מוחו, עם הנפש השכלית שלו, שהוא רואה את עצמו, רואה את מה שקורה בתוכו, רואה את מי שהוא ניצב לפניו. הנפש השכלית זה נפש שנותנת לנו תמונה אובייקטיבית של המציאות. אתה רואה את המציאות כמו שהיא. אתה רואה את עצמך, ואתה רואה גם את מי. אתה יכול לחשוב לפני מי אתה ניצב. עכשיו, אותה נפש שכלית, שזה עיקר האדם, זה גם המקום הבוחר, היא פתאום מתחילה להרגיש, מתגבר, מצד אחד הוא מתפלל, מתחיל עכשיו מתוך אותו מקום לפנות אל הבורא, להרהר מחשבות של יראת שמיים. המחשבות של יראת שמיים מעמידה לפני הבורא, זה גילוי כבר של הנפש האלוקית פה, בתוך התודעה שלך, ואז מתחילים להופיע אותן מחשבות ממוחות, אותן תאוות זרות, שזאת הנפש הבהמית. ומה אומר הרבי? מה התפקיד של האדם? להתעלם מהמחשבות של הנפש הבהמית, זאת אומרת, השכל שלך, שזה המקום הבוחר, צריך להתעלם מהמחשבות של הנפש הבהמית, ולחזק ולהימשך אחרי, זה בעצם עיקר הבחירה, להימשך אחרי הנפש האלוקית. זו התשובה לגבי השאלה הזאת. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, כן.
גם מונחים. אנחנו אומרים פעם מחשבות לא תגיעות, ופעם אומרים מחשבות זרות. אז מדובר פה גם על מחשבות שפשוט לא שייכות לתפילה, ממש משהו רע, תאווה כזאת, לא יודעת.
כן,
או שמשהו שלא שייך לתפילה פשוט.
בוא נשים לב. אז בתחילת הפרק, הרבי דן בזה, בשאלה שאת שואלת. בתחילת הפרק, פרק חפת, נקרא שוב את המשפט הראשון. אם נופלים לו אירורי תאוות, ושאר מחשבות זרות. אז הרבי אמר, זאת אומרת, הוא מדבר פה על שני דברים. מחשבות זרות פירושו, שעכשיו אתה, במקום לחשוב על מה שאתה ניצב בתפילה, אתה חושב סתם על דברים, סתם, אתה לא מרוכז. אתה לא חושב משהו שלילי. זה נקרא מחשבות זרות. כי עכשיו צריך להיות מרוכז. ועולים לך, או סתם מחשבות, לא שליליות. כאילו, אתה חושב לדוגמה, מחשבה זרה יכולה להיות, אתה עומד להתפלל, אתה מתחיל לחשוב על המצווה שאתה צריך לעשות עם החבר שלך אחר כך. לגמול איתו חסד, לעזור לו. עכשיו, המחשבה הזאת לעזור לשני, כי הוא נמצא במצוקה ואתה צריך לעזור לו, ואיך אני אעזור לו, ואתה עכשיו מוטרד, מה אני אגיד לו, ואיך אני אסייע לו, וכמה כסף אני אתן לו, וכך הלאה, זה לא מחשבה רעה של תאוות, אבל זה מחשבה זרה לתפילה. כי בזמן התפילה אתה צריך להיות מרוכז בלדבר עם הקדוש ברוך הוא ולא לחשוב על הדבר הזה. זה לא מחשבה של תאוות, אבל זה מחשבה זרה. מחשבה של תאוות זה מחשבה הרבה יותר גרועה. כשאתה מתחיל לחשוב כבר, תוך כדי שאתה מתפלל, על דברים שליליים ממש, הנפש נמשכת אחריהם, שזה הדבר השני. עכשיו, בשני המצבים האלה, שפה אולי יותר קל לנו להבין, שהמחשבות של התאוות הן נותנות לאדם תחושה שלילית על עצמו. מה אני ככה חושב? ובזה שאני מתפלל, אז על זה אומר הרבי, לא, אל תהיה עצוב, כי המחשבות האלה, גם של התאוות, באות מאיפה? מאותה נפש בהמית, ותפקידך, והיא מתאמצת ומתגברת, ותפקידך להתעלם ממנה ולהמשיך הלאה. ממשיך הרבי ואומר הלאה, אנחנו נמשיך לקרוא את המשפט הבא, והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו עובד גילולים רשע, ומשיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת הצעתו, בוודאי, שלא להשיב לו מטוב ועד רע, ולעשות את עצמו כחרש לא ישמע, ולקיים מה שכתוב, אל תען כסיל בעבלתו, פן תשווה לו גם אתה. כך אל ישיב מאומה, ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה, כי המתאבק עם מנובל מתנבל גם כן. רק יעשה את עצמו כלא שומע, כלא יודע ולא שומע האירורים שנפלו לו. ויסירם בדעתו, יוסיף אומץ וכוח כוונתו. את הרבי מסכם לנו את כל אותה עצה. הוא אומר, העצה הזאת מבוססת שבעצם המחשבות הזרות והתאוות הן משהו חיצוני לך. ולכן, אמנם כמו שהרבי אמר, אתה לא יכול להעלות את זה, כי זה גם חלק ממך, כמו שאמר מקודם. אבל בכל אופן זה חיצוני לך. לכן אתה צריך להתייחס למחשבות האלה כמשהו שבא מבחוץ. אומר, כמו שמישהו עומד ומתפלל, ומישהו אחר רע, עובד גילולים, רע, רשע, מנסה להפריע לו, אז מה הוא צריך לעשות? להמשיך הלאה, הוא בחוץ. הוא לא צריך עכשיו להגיד, או מה שהוא אומר זה נכון, או פשוט להתעלם ממנו, להמשיך הלאה. יותר מזו מהאבי, הרי המתעסק עם מנובל, מתנבל, ברגע שאתה מתעסק איתו, אתה נכנס אתה נפגע ממנו, עצם ההתעסקות איתו מנבלת אותך, מורידה אותך. אז לכן העצה הבסיסית כאן זה פשוט התעלמות. התעלמות זה בעצם השלילה הכי גדולה. ולמה אתה מסוגל להתעלם? בגלל שאתה צריך להבין שזה לא אתה. ומה מושג לא אתה פירושו? זאת הנפש הבאמית. אתה עכשיו הנפש השכלית שמתחזקת להתפלל פירושו, לעורר ולהרגיש את ההרגשות של הנפש האלוקית, להתקרב כלפי מעלה. יש בך משהו זר, חיצוני, שזאת הנפש הבאמית שלך, שאתה צריך להשאיר אותה עכשיו החוצה, להתעלם ממנה, ולהמשיך הלאה, להתחזק בטוב, והיא תנסה להפריע לך, אותו יצר הרע, ינסה להפריע לך, ואתה משאיר אותו בחוץ ומתעלם. זאת אומרת, עיקר התודעה כאן, מי שאומר, רבי אומר זה עכשיו מפורש, שכוח ההתעלמות שלנו נובע מזה שבעצם ההפרעה היא לא אתה, היא חיצונית לך, היא הנפש הבאמית. ואתה כאן זה הנפש האלוקית, הנפש השכלית והנפש האלוקית, שנסה להתפלל, לכן תשאיר את זה מאחור ותמשיך הלאה. עכשיו, כן.
מצד אחד באמת אתה אומר שכן, שהנפש בימית זה חלק מבן אדם, וצריך להתאחס שזה חלק, וצריך פשוט לקבל את העובדה הזאת, מצד השני, כאשר אנחנו רוצים להתעלם מזה, אז צריך להתאחס לזה כמשהו חיצוני, שזה משהו יכול.
אז זה בדיוק הנקודה. יש מצבים, כמו מיד נראה כאן, אתה המשך את השורות הבאות, יש מצבים שבו עכשיו אתה נמצא בתוך הנפש הבאמית, בתוך התודעה, אתה מזדהה איתה לגמרי, ואז התעלמות לא תעזור. צריך משהו אחר. וזה מה שאנחנו נראה פה ממש בפרק הבא, לא נראה מספיק היום, פרק חפתת, שם הוא אומר, שם צריך להתחיל לדבר אל הנפש הבאמית, אל עצמך כנפש באמית. זה הפרק הבא. שזה עוד סוג מצב שקצת בשורות הבאות, אנחנו קצת ננגע בזה טיפה, בשורות הבאות שעוד לא קראנו אותן. אבל כך השאלה באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו שם מתפללים. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו עושים מעשה טוב. אנחנו נמצאים בשעת לימוד תורה, או אנחנו עכשיו נמצאים בתנועה שהנפש הלוקית מתעוררת. יש לך הפרעה. אז ההפרעה זה הרובד החיצוני שבך. אז העבודה כאן זה לא לחשוב כרגע שזה אתה, כי אתה יכול להשאיר את זה באחורה. תשאיר את זה בחוץ, תשאיר את זה כדבר זר, ותמשיך לחזק את אותה נפש אלוקית. כיוון שאתה חצוי בתוכך, כמו שהרבי אומר לנו כאן, יש לנו הרי שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. עכשיו תעמיק את הקשר עם הנפש האלוקית, תגביר את השמחה, תגביר את העשייה יותר, תתפלל יותר בכוונה, יותר לעומק, ותשאיר את הנפש הבאמית, תתעלם ממנה, תשאיר אותה בצד. ובזה שאתה מתעלם ממנה, מה אתה עושה לה? אתה מקטין כרגע את כוחה, אתה עושה לה כפייה, כמו שאנחנו גם למדנו בפרק חפתת, בפרק חבזיין, שכשאתה כופה את הנפש הבאמית, אתה עושה פעולה מאוד גדולה. אתה עושה קדית קפיה, סית רעך, הסתלק יקרה דיקות שבריחו לאלה. זאת אומרת, זו פעולה מאוד גדולה, חיובית, בזה שאתה מתעלם כרגע מהנפש הבאמית ומתחזק ומתעצם יותר עם הנפש האלוקית. אבל כמובן זה כל תלוי, כי אתה נמצא כרגע במקום של תפילה והנפש הבאמית מזנבת בך מאחורה. לכן אתה צריך להתעלם ממנה ולהמשיך הלאה. לכן מיד בא הרבי ואומר את המחשבה הבאה, מה? אבל אם יקשה לו להסירם מדעתו, מפני שתורדים דעתו מאוד, זאת אומרת, הוא לא מצליח להשאיר את זה מאחורה. מה עושים אז? זאת אומרת, כל ההצעה כאן בנויה, שאתה כן מסוגל, אתה נמצא במצב כזה, שאם אתה מבין נכון מה שקורה בתוכך, אתה מסוגל להשאיר את זה מאחור ולהמשיך הלאה. ואז באמת מה שאתה צריך לעשות, זה להשאיר את זה מאחור ולהמשיך הלאה. כן.
אז אז מה זה אז תפילה ומה זה אז כוונה? אם אני אומרת ברוך רופא חולים, מתכוונת לחברה שלא יכולה, מתכוונתי בכוונה. אם לא, אם סתם קראתי את הטקסט היפה, אז סתם קראתי...
מה? אני אתן לך דוגמה למה שאת מתכוונת כאן כרגע. אתה עכשיו ניצא לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, רפאנו השם ונרפא, או שאינו בני משה, ואתה חושב, צריך לחשוב כרגע על כל החולים, על כל מי שיש לו מחלה, זה אתה חושב. אבל במקום לחשוב, כשאתה אומר רפאנו השם על החולים, מי שיש לו מחשבה, שאת זקוק לרפואה, אתה חושב על אלה שצריכים כסף. אז עכשיו זה מחשבה זרה, כי אתה מבקש על רפואה. כשתגיע לברך עלינו את השנה הזאת, שזה הברכה הבאה אחריה, אז מה קורה אז? במקום לחשוב מי שזקוק פרנסה, וגם אתה שזקוק פרנסה, ואתה אומר ברך עלינו את השנה הזאת, על מה אתה חושב עכשיו? על החולים. זה נקרא מחשבות זרות, כי אתה לא מונח במה שאתה עושה. אז זה עוד מחשבות של תפילה עצמה. אבל יש גם מחשבות זרות, כמו שאמרנו, שאפילו אתה לא חושב על מי שצריך להתפלל אליו, אלא אתה פשוט חושב על איזה מצווה שאתה צריך לעשות אחר כך. כן, איך אני, אתה עכשיו חושב, כן, איך אני אלך ואני אגיד לו ושכנע אותו לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זה לא קשור לתפילה כרגע, אז בוודאי מחשבה זרה, אבל אפילו עם דברים שהם שייכים עקרונית לתפילה, כמו לחשוב על מי שצריך כל מיני דברים, כל דבר צריך להיות במקומו. ולא להרווה בין המחשבה. זה נקרא מחשבה זרה. היא מחזרה למצב העכשווי. מה?
צריך ללמוד בתפילה כל דבר, מה הכוונה פה? כאילו, צריך ללמוד לכוון.
ללמוד לכוון זה קודם כל ללמוד להגיד את המילים. אחד העצות היותר גדולות שכתובות בספרים, בנושא של תפילה, שכיוון שתפילה זה נושא שאנחנו כבר רגילים להגיד אותו הרבה פעמים, ואומרים אותו כל הזמן. אז תוך כדי זה נוצר את המצב של מחשבות זרות. זאת אומרת, שאדם אומר מילים, והוא חושב על דברים אחרים. לכן כתוב כעצה שאדם צריך לאמן את עצמו, לפני שהוא אומר את המילה, לחשוב את מה שהוא אומר. על מה הוא הולך להגיד. זאת אומרת, לפני שהוא אומר ברוך, שחשב מה המשמעות של הברוך, לפני שהוא אומר אתה, יחשב מה המשמעות של האתה. לפני שהוא אומר רופא חולים, יחשב על המשמעות מה זה רופא חולים. ואז ממילא, המחשבה המקדימה את האמירה תסייע לכוונה. ואז אדם מתאמן להתרכז פנימית במה שהוא אומר. זה בעצם העצה.
אני מדבר על נפש אלוהית, נפש בהמית ונפש שכלית. מה היחסים ביניהם? למשל, אם הצדיקים אמרו שהאפלם כל הזמן הנפש אלוהית פועלת, אז בכלל אין להם נפש, הם כאילו הם לא אומרים. איפה
הרמה
של הנפש השכלית שלהם,
וגם... איפה השכלית, איפה הנפש הבהמית שלהם?
לא, הבהמית זה ברור.
כן.
היא לא נמצאת, היא כאילו...
התהפכה, הנפש הבהמית התהפכה.
אבל מה עם השכלית?
השכלית נמצאת.
ואז מה הקשר בינה
ל... השכלית זה כמו הכלי לנפש האלוקית שלה. יש לו מקום הגיוני, ויש לו מקום אוהב ללא גבול, והמקום ההגיוני הוא משמש ככלי.
כן, אז למעשה מה שקורה... כנראה המעבר צריך להיות מהבהמית להביא את הכלי
לשכנע
את הכלי. את השכל. ושם להגיע.
לנפש של הכלי.
כאילו באופן
כותבי,
כאילו באמית.
המתח, נכון. נכון, המתח של המאבק הוא בין הבהמי לאלוקי. אבל הכלי העיקרי של העבודה זה באמת הנפש השכלית. הנפש השכלית היא זאת שמגבירה, מתגברת, על הנפש הבהמית, והיא משמשת ככלי להכיל יותר ויותר את האורות של הנפש האלוקית. אז לכן באמת עיקר העבודה של האדם זה דווקא הנפש השכלית שלו.
אבל אם בצדיק צריך לבחור כל הזמן, מה הוא צריך
לבחור? הוא לא צריך לבחור, אבל הוא צריך להיות מחובר אל העולם. וההתחברות אל העולם זה דרך הנפש השכלית. זה המקום שדרכו הוא בוחן מה צריכים לעשות וכך הלאה, מה השם רוצה ממנו וכך הלאה, כל זה נעשה עם הנפש השכלית.
אבל השכלית שאמור להיות דבר
ניטרלי. עכשיו, הרבי מתאר לנו, כמו שאמרנו, יש לשני מצבים. המצב הראשון, אתה יכול להמשיך הלאה ולהשאיר את הנפש הבהמית מאחור. המצב השני, נקרא עכשיו אותו בפנים, בלשון של הרבי, ומה העצה שלו? אומר הרבי, ואם יקשה לו להסירה מדעתו מפני שתורדים דעתו מאוד. זאת אומרת, המחשבות הזרות ממש מטרידות אותו, והוא לא מצליח להשאיר אותם. הם כאילו ממלאים אותו. תורדים דעתו מאוד בחוזקה. מה אז ההצעה שלו? אז ישפיל נפשו להשם, והתחנן לו במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים, הנמשכים ממוחו. וככה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך, לאצילה ממים הזדונים, ולמענו יעשה, כי חלק השם ממש עמו. מה אומר כאן הרבי? במצב הזה, הוא לא יכול להשיח את הדעת, להמשיך הלאה, אז מה הוא צריך לעשות? לעצור. ולעבור תהליך בתוך עצמו, שהוא תהליך של התייחסות אל שורש המחשבות הזרות, בצורה נכונה. ואז הוא יוכל לנטרל אותם. זה בעצם ההצעה כאן, שהרבי כאן אומר. שנייה, נסביר מה הרבי כאן אומר. אומר הרבי, אז עוד פעם, העיקרון כאן, במקרה הראשון, במצב הראשון, תמשיך הלאה להתפלל. מה תעשה עם המחשבות הזאת? פשוט תתעלם מהם, אל תתעסק איתם. תתעלם מהם ותמשיך הלאה, יותר בשמחה, זהו. זה המצב הראשון, שזה כמובן המצב שהמחשבות הזרות, לא, בלשון של הרבי, לא תורדים דעתו מאוד. עולה לו מחשבה. אז הוא ממשיך, עולה לו תאווה, הוא ממשיך הלאה. אבל יש מצב שהמחשבות תורדים, מה זה תורדות? תורדים. מטרידים את הדעת שלו מאוד. מה זאת אומרת מטרידים את הדעת? למה הרבי משתמש במילים האלה? טוב, נקרא את זה שוב, שתורדים דעתו מאוד. ולכן זה נקרא, לכן יקשה לו להסירם מדעתו, מי שתורדים דעתו מאוד. הרבי, מי ששם לב כאן, הרבי משתמש כאן, את מה זה מטריד? את הדעת שלו. זה תורדים דעתו. התיקון שהרבי הציע לנו מקודם זה היה השחת דעת. נכון? ועכשיו הוא לא מסוגל להשיח את הדעת, כי זה תורדים דעתו מאוד. פה צריכים להבין, כמובן, צריכים להבין את המושג דעת. למה הרבי משתמש כאן לא תורדים מחשבתו, אלא תורדים דעתו. דעת זה מקום ההזדהות. דעת זה המקום שבו אתה מתחבר. מה זה השחת דעת? פשוט להמשיך הלאה ולא להתחבר אל המחשבות הזרות. לא להתעסק איתן. להמשיך הלאה. זה נקרא להשיח את הדעת. תתחבר אל התפילה ותשאיר מאחורה את המחשבות הזרות. אבל אומר רבי, יש מצב שאני לא מסוגל להשיח את הדעת, כי הדעת שלי זה תורד את הדעת שלי מאוד. זאת אומרת, שאני מאוד מרגיש את המחשבות הזרות, הן מאוד ממלאות אותי, אני מאוד מרגיש אותן, לכן אני לא יכול להשאיר אותן. כי באיזה מקום, מה זה בעצם אומר? שאני מזדהה איתה מאוד חזק. הרי יש שני מצבים במחשבות. עולה לך מחשבה, טוב, ממשיך למעלה. סימן שאתה לא מזדהה עד הסופי במחשבה. זאת אומרת, זה מוכיח לנו שהנפש הבהמית נמצאת כרגע, האני שלך לא ממש מזדהה עם הנפש הבהמית. הוא מסוגל, אתה יותר נמצא בנפש השכלית, וכיוון שאתה יותר נמצא בנפש השכלית, אתה יכול להשאיר בצד את מה? את הנפש הבהמית, כי אתה לא מזדהה איתה עד הסוף. בתי עירורי תאוות, לדוגמה, שזה הצד השלילי, תורד בדעתך מאוד, שאתה מאוד מזדהה עם זה. שאתה מאוד, עכשיו אתה כל כך מרגיש את זה, לכן אתה לא יכול לעזוב את זה. כי אתה, זה, לכן זה גם כל כך מטריד אותך, כי אתה מזדהה עם המחשבות האלה. עכשיו, המילה, אני מזדהה עם התאוות, מה זה בעצם אומר? מי פעיל כרגע? איפה האני שלי מרוכז? בנפש הבהמית, בדיוק. אני לא נמצא בנפש השכלית כרגע, שאני יכול להגיד, תשאיר בצד את התאוות. אני עכשיו מרוכז, מונח איפה, בתוך הנפש הבהמית. לכן זה נורא מטריד אותי. לכן אני לא יכול לעזוב את זה. אומר רבי, מה העצה אז? לעצור, קודם כל, עכשיו אני נמצא באמצע תפילה. אז לכן אני לא יכול עכשיו לעשות משהו אחר. צריך לעשות הכל במחשבה. לעצור את התפילה ולהכניע, להקטין את העוצמה של הנפש הבהמית. זאת אומרת, כיוון שהנפש הבהמית עכשיו שולטת, צריכים לעשות תהליך פנימי שדרכו אתה מסיר את ההזדהות שלך עם הנפש הבהמית. מה הכוח הכי עיקרי שמנחה את הנפש הבהמית? זה הישות, הגאווה. אנחנו למדנו כאן בפרק שהתחושה העיקרית של הנפש הבהמית זה אני ואפסי, הרגשת עצמך. הרגשת עצמך יכולה להופיע בכל מיני צורות, אבל הישות, הגאווה, זה בעצם המרכז הכי דומיננטי של הנפש הבהמית. מול תחושת עצמך הבעייתית הזאת ששולטת עליך, אתה צריך להשפיל את עצמך. עכשיו, את העצה הזאת ממש להשפיל את עצמו, שהרבי כאן כותב אותה במילה אחת, ישפיל נפשו, אנחנו בעצם, זה עצה מאוד מאוד עמוקה, שבפרק הבא, הרבי בונה עליה מהלך שלם, ארוך מאוד, להסביר אותה מאוד לעומק, את העצה הזאת. אבל כאן הוא רק מזכיר את העצה, הוא לא מפתח אותה, בפרק הבא, פרק חפתת, הוא יסביר אותה בהרחבה. אבל מה זה ישפיל דעתו? זה כאילו להכניע את אותו מקור של הנפש הבהמית שעכשיו שולט עליך. אז אחרי שהרבי אומר, ישפיל נפשו להשם, זאת אומרת, הוא מכניע את אותו אני שמרגיש את אותם דברים, הוא ממשיך והתחנן לו, הוא יפנה במחשבה אל הקדוש ברוך הוא, אבל שימו לב איך הרבי מתאר לנו את התפילה. איזה תפילה הוא צריך להתפלל במחשבה שלו, כדי שהמחשבות יעזבו אותו. שימו לב טוב, התחנן לא יתברך במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו. הנמשכים ממוחו. זאת אומרת, רבי אומר, אחרי השפלות הוא צריך לעורר רחמים. לפנות לרחמי השם. למה דווקא רחמים? למה לא יפנה לאהבת השם? למה הוא מדבר פה על רחמים? כי רחמים, מידת הרחמים, שגם עליה אנחנו נלמד בעזרת השם בהרחבה בפרק מ"ה, שהרב יסביר איך עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך מידת הרחמים, בפרק מ"ה פה בספר התניא, כשנגיע לשם בעזרת השם, מידת הרחמים בעצם מידה שמכילה בתוכה שני ממדים. ממד של שפלות, של, על מי שמרחמים עליו, ואת הממד של המרחם, שהוא מעל. זאת אומרת, רחמים זה הסתכלות שמאותו זמן גם נותנת מקום לשפלות, אבל היא גם מסתכלת מתוך מקום שמעל. עכשיו, אומר פה הרבי כך, כשאתה פונה לרחמי השם, אתה בעצם אומר, אני שפל, אתה השפלת את עצמך, אני שפל, אבל אתה צריך, אתה תרחם עליי, ושימו לב טוב, עוד משפט שהרבי כאן אומר, תוך כדי הרחמים, אתה תרחם עליי, באיזה אופן, למה תרחם עליי? כי חלק השם עמו, כי אני בעצם חלק ממך. זה המשפט פה, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים, הנמשכים ממוחו. בסוף זה כי חלק השם עמו. זאת אומרת, נדרש ממך עכשיו לעבור תהליך שהוא מכיל שני דברים. בואו ננתח את זה עד הסוף במילים שלנו. להשפיל את האני של הנפש הבהמית, להכיר שיש בך נפש אלוקית שהיא חלק מהשם, נמשכה ממוחו. זאת אומרת, פתאום אחרי שאתה משפיל את עצמך, אתה מתחיל לזהות בעצם את הנפש האלוקית שבך. להכיר שהיא קיימת. רק מה, היא קיימת באיזה מקום? במקום של גלות. היא קיימת, אבל היא מוסתרת כרגע. הנפש הבהמית שולט עליה, לכן אתה מבקש רחמים. שמה זה רחמים? שהקדוש ברוך הוא ירחם עליה ויוציא אותה מהגלות שלה. ממה שמטרידה, מה שהנפש הבהמית שולטת עליה. אומר פה הרבי עכשיו משפט מאוד מעניין. מה יקרה אז? וככה ירחם השם על נפשו. הנמשכת מאיתו יתברך להצילה ממים הזדונים. זאת אומרת, התוצאה תהיה שהוא יעשה את התהליך הזה שהשם ירחם עליו ויציל אותו מהמחשבות הזרות. יציל אותו. להצילה מים הזדונים כאן זה המחשבות שמטביעות אותך. כמו מים, כמו אדם שטובע בתוך הים. כאילו המחשבות הזאת יעזבו אותך, ולמה זה יקרה? אומר הרבי, זה יקרה, למה? הוא למענו יעשה. למענו של מי? למענו של הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. כי חלק השם עמו. זאת אומרת, השחרור יבוא כי הקדוש ברוך הוא יעשה למענו. כי אתה חלק ממנו. עכשיו, במילים פשוטות, מה העצה? הרבי אמר את זה מאוד בתמצית. הרעיון הזה, כמו שאמרנו, מה שכתוב כאן, אמר את זה בשלוש שורות. אבל מה העומק של העצה? הרבי אומר כך, אתה לא מסוגל להשיח את הדעת, אתה צריך לעצור ולעבור בתוך עצמך תהליך של שינוי מודעות. זאת אומרת, לעבור בתוך עצמך תהליך שעד עכשיו אתה מזדהה מאוד עם מי, עם הנפש הבהמית, לכן היא שולטת בך כרגע, אתה לא מסוגל להסיר דעת, אתה חייב לעבור תהליך של להזדהות גם עם הנפש האלוקית, וממילא להזדהות על הרחמנות על הנפש האלוקית שנשלטת כרגע, ולפנות לקדוש ברוך הוא מתוך מחשבה עליו ולא על עצמך, עליו פירושו, על הנפש האלוקית שלך, וזה ישחרר אותך. ולמה זה ישחרר אותך? כי כל התהליך הזה, מה הוא בעצם יעביר אותך? הוא יעביר אותך שינוי פנימי של הזדהות. כאילו זה יוציא אותך, זה יוציא אותך מלהיות מאוד מאוד מרוכז. מלהיות מאוד מאוד מרוכז בנפש הבהמית, להיות מרוכז בנפש השכלית. ואז עצם ההתרכזות השונה תעזור לך להשתחרר מהמחשבות הזאת. עכשיו נגיד את מה שכאן הרבי אומר במילים אחרות פשוטות יותר. מה אומר פה הרבי? אם אתה מוטרד במחשבות זרות מאוד, שאתה לא מסוגל להרפות מהן, סימן שאתה בתוכם עמוק. לכן אתה לא יכול להרפות מהן, לא יכול להשאיר אותם בצד. כי אם אתה יכול להשאיר אותם בצד ולהמשיך הלאה, סימן שהן עולות לך, אבל אתה נמצא בנפש השכלית או בנפש האלוקית. אבל יש לך, המחשבות של הנפש הבית נמצאות פה בצד. אבל ברגע שזה מאוד מטריד אותך, סימן שכרגע השליט, אתה נמצא עכשיו במקום שמי ששולט עליך, זה הנפש הבאמית. לכן, אתה לא יכול להשיח את הדעת, כי אתה לא יכול להשיח את הדעת מעצמך. אז מה אתה צריך לעשות? לעבור תהליך שדרכו אתה מרומם את העני שלך. אתה כאילו עכשיו עובר הזדהות עם הממד הגבוה שלך. איך עושים את התהליך הזה? אומר לנו הרבי, התהליך הזה בעצם התחיל מספר שלבים. השפלת הנפש הבהמית, להקות אותה קצת, כדי לתת לה, להקטין את העוצמות שלה. הרי, מה? לא שמעתי. טכנית בפרק הבא. איך מקים אותה? זה בדיוק הוא ידבר בפרק הבא. כי להקות אותה קצת, כאילו להשפיל, כאילו לעבור תהליך של השפלה, כאילו להגיד לעצמך, מה אני מבוקז מעצמי? מה אני חושב כל הזמן על עצמי? מה אני חושב שאני או משהו כזה? שאז הנפש שלי קצת יורדת בעוצמתה, אבל זה רק הכנה. הכנה למה? הכנה להכרה המחודשת שיש לך נפש אלוקית, שהיא חלק השם. כיוון שהיא חלק השם, יש לך נפש אלוקית, אז אתה מתחיל לבקש בשביל הנפש האלוקית שבגלות, זה לעורר את מידת הרחמים. לעורר את הרחמים על הנפש האלוקית שהיא בגלות. עצם התהליך הזה שאתה מבקש על הנפש האלוקית שהיא בגלות, התהליך הזה אומר הרבי, ממילא מה הוא יעשה? שכל המחשבות האלה יתפוררו, ואתה תוכל להמשיך הלאה. כי כל המחשבות נובעות משליטת הנפש הבהמית, ופה אתה בעצם בתהליך הרחמים, אתה מזדהה עם מי? עם הנפש האלוקית. ולכן, זה משחרר אותך. מצוין. עכשיו, זה בעצם, מי ששם לב, זה בעצם גם השחת דעת. אבל איזה השחת דעת? השחת דעת יותר שורשית. מקודם, אני בין כל נמצא במקום יותר עליון, אני פשוט מתעלם. פה אתה מתעלם, אבל מתוך עיסוק יותר בשורש. זאת אומרת, אתה חייב להתרכז בנפש האלוקית, כדי להתעלם מהמקום הזה שכרגע מטריד אותך. ולכן הרבי אומר שצריך כאן שלבים. ההשפלה, כי בלי זה יהיה לך קשה להתרגל בנה, ואז לעורר את להיזכר שלך נפש אלוקית, ולעורר את תחושת הרחמים עליה, שלעורר את תחושת הרחמים עליה, היא בעצם תחושה שמרימה אותה ומוציאה אותה מהשיעבוד את הנפש האלוקית, ותוך כדי זה, היא בעצם, זה מאפשר לה להתבטא בצורה יותר רחבה. עכשיו, ההיצעה הזאת שכאן הרבי אומר בשתי שורות, ההיצעה הזאת שרבי אומר בשתי שורות, זה בעצם הסוד היותר מקרי של כל תהליך של תשובה. לכן, באיגרת התשובה, באיגרת התשובה, בהמשך, הרבי מסביר בהרחבה איך בעצם מתקנים כל נפילה. כל נפילה מתקנים אותה על ידי מודעות של רחמים אמיתיים. שהמודעות של רחמים אמיתיים שבעצם משנה לנו את מקום ההזדהות, מרימה אותנו במקום הנופל. המקום שלנו להתרומם, לשנות את ההזדהות זה דרך הרחמים. עכשיו זה, בהיגרת התשובה, זה יסבר ממש בהרחבה איך בעצם האדם צריך לרחם על הנפש האלוקית שנמצאת בדור גלות. כאן הרבי אומר את זה בשתי שורות, את ההיצעה הזאת, אבל העיקרון זה אותו עיקרון. הכוח לצאת מתוך השליטה של אותה נפש בהמית, זה רק על ידי שינוי ההזדהות, זאת אומרת, לעורר מחדש את הנפש האלוקית, להשאיר למטה את הנפש הבהמית, ואז אתה שוב יכול להסיר, אז המחשבות ממלא פחות מטרידות. זה נכון לא רק בתפילה, זה נכון, לכן אמרנו בתחילת הדברים, זה נכון בכל תהליך, זה נכון בכל תהליך, כי הרבי מדבר פה על תפילה, אבל זה נכון בכל תהליך של התפתחות פנימית. עכשיו, אני רוצה לסכם את הדברים בסיפור נחמד שמובא, סיפור שהוא יותר עצה שקשור כאן עם אותו עניין, מה שעכשיו למדנו. מסופר שהיה ויכוח, היה שני הנהגות איך מתפללים. הייתה הנהגה של חסידי פולין, שהיו מתפללים מאוד מאוד מהר. מאוד מאוד מהר. זאת אומרת שהיו מין את המילים במהירות מאוד מאוד גדולה. והייתה הנהגה שמאז מהדרך של האדמור הזקן, שבייחוד אפשר לראות את זה כאן בסוף ספר התניא, שמעריך מאוד מדבר על זה בהרבה חשיבות, שצריכים להתפלל לאט, עם הרבה התבוננות. לא להגיד את המילים מהר, אלא להתפלל לאט, ומדבר פה שכל אדם צריך להעריך בתפילה, וכמה זה כל כך חשוב וכו', להתפלל בעריכות. פעם נפגשו שני חסידים, שדנו, חסיד פולין וחסיד, ודנו על ההנהגה הזאת, איך נוהגים להתפלל, מהר או לאט. אז אמר אותו חסיד פולין, שמה הסיבה שאנחנו מתפללים מהר? זאת אומרת, מה המשל, למה הדבר דומה? שאתה נוסע בעגלה, ובדרך עומדים כמה פרחחים גויים, וזורקים עליך אבנים. אז מה עושים? מריצים את העגלה יותר מהר, כאילו, כדי להשאיר אותה מאחורה, ממשיכים הלאה, זה מה שעושים. זה הדרך. אז אומר אותו חסיד, זה בדיוק מה שקורה. אתה הולך, אתה בא להתפלל, באים אליך המחשבות הזרות, אז מה אתה עושה כדי ש... כן, מה אתה עושה? ממשיך הלאה, יותר מהר להתפלל, ואז מחשבות זרות נשארות מאחורה. זה ההצעה. עכשיו, זה לא מחשבה מושללת, שבעצם, ראינו בעצם פה שבשלב א' זה, יש משהו מהדבר הזה. תעמיק, תתרכזו ותשאיר את הדברים מאחורה, כדי שלא תיתן מחשבה. מה ענה לו אותו חסיד חב"ד? אמר לו, כל זה טוב אם הפרחח נמצא בחוץ וזורק עליך אבנים. אבל אם הוא טיפס לתוך העגלה, אז עכשיו אתה תמשיך לנסוע, הוא איתך. אז מה עושים אז? אז עוצרים את העגלה, ובכוח זורקים אותו החוצה. כן? ומה זה לעצור? עכשיו אתה צריך לעצור ולהתבונן, עד שתצליח להוציא אותו החוצה. עכשיו בעצם הסיפור הזה, הוא בעצם ממחיש לנו, או הפתגם הזה, את מה שאנחנו ראינו כאן בשני השלבים של הפרק. השלב הראשון, הנפש הבהמית היא עדיין בחוץ. אתה נמצא בנפש השכלית. אז אתה, כשבאים המחשבות הלא טובות, אז כמובן פה הכוונה לא דווקא להגיד את זה מהר, אלא להעמיק יותר את העיסוק במה שאתה עושה. תתרכז יותר בכוונה, יותר בשמחה ותמשיך הלאה. אבל ברגע שזה נכנס פנימה, זאת אומרת שזה כל כך תורד אותך, שאתה בעצם מזדהה עם זה, פה חייבים לעצור. ולעבור תהליך של שינוי פנימי, שאותו תהליך של שינוי שעובר שפלות פנימי ולעורר רחמים, דרך זה אתה בעצם כאילו מוציא החוצה שוב, תופס את הנפש הבהמית, ושוב זורק אותה החוצה. אחרי שזרקת אותה החוצה, אתה יכול להמשיך הלאה. נעצור כאן.